Θα έχουμε μόνο το κούφιο τέτ. הגענו לעניין של בן סורר ומורה. בן סורר ומורה. נענש בשביל שלא שמע. נכתיב ותפסו בו אבי ואמו ויוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו. ואמרו לזקני עירו, בננו זה סורר מורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובה. ורגמו כל אנשי עירו. Okay, אז פה יש לנו עסק עם בן סורר ומורה. כבר אמרנו שפה מדובר על כמה סוגים של שמיעות, שמיעות טובות ושמיעות שאינן טובות. ראינו באופן כללי שגם כשאדם לא שומע לדבר אחד, זה בגלל שהוא שומע לדבר אחר. אני לא שומע לך כי אני שומע לא. אז בעצם גם אי שמיעה היא אכן שמיעה. ראינו כאן כל מיני דוגמאות של שמיעות, למה אדם שומע? אדם שומע לאשתו, יש שומע לאשתו ונזכר, יש שומע לאשתו ואינו נזכר. כל מיני סוגים של שמיעות. פה אנחנו נפגשים בעוד סוג של שמיעה, גם פה כתוב לא שומע בקולנו. מדובר פה על בן שלא שומע בקול אביו ואימו, מולידיו, מחנכיו, מדריכיו, הוא לא שומע להם. למה הוא לא שומע בקולם? הוא שומע לכל היין, הוא שומע לכל הבשר, כן? סורר מורה, זולל וסובה. הוא שומע לכל אחר, הוא שומע לכל היין. יש ליין קול. כנראה שיש גם לבשר קול. מה הוא קולו של היין? הוא קולו של הבשר? דבר שאני צריך לברר אותו. אבל אין ספק שיש ליין דיבור, יש ליין אמירה, יש ליין השפעה, יש ליין משיכה. יש לבשר אמירה, אנחנו מרגישים את זה. כשאדם אוכל בשר, הוא מרגיש שלבשר יש אמירה מפורשת, אמירה של תאווה, אמירה של... כן, יש אמירה. זאת אומרת, הוא לא שומע לכל אביו ואמו, הוא שומע לכל אחר. עכשיו ננסה לראות למה הוא שומע. איזה סוג של טעות כאן, כן?
האמירה הזאת לא נשמע, זה דבר שהוא עד הקלטי, נכון?
הבשר והיין הם מחזקים ומלבים סך הכל אמירה טבעית שבתוך נפש האדם. יש בה, כן? יש בנפש האדם, נפש האדם הטבעית, יש גם את הבשר, יש שם את התוכן של הבשר ואת התוכן של היין. תכף נראה מה זה, אנחנו נבין היטב, ננסה להבין. אבל הבשר והיין מלבים, בעצם מגרים, מתסיסים את הנטייה הטבעית, הבשרית והיינית. כן, כתוב נדב ואביהו שנכנסו להיכל לשתויי יין. נכנסו לשתויי יין, זה נכנסו עם תכונה נפשית מסוימת. לאו דווקא שתו יין, אלא נכנסו עם תכונה יינית, שננסה לברר מהי. יכול להיות שהתכונה היינית הזו גרמה להם לחזק אותה על ידי שתיית יין. אדם שותה יין, הוא רוצה לחזק איזשהו נטיית נפש מסוימת. נוכל כבר מעכשיו לומר, נטיית נפש דמיונית, כן? היין כנגד הדמיון, כנגד אולי נטיות רוחניות, כאלו ואחרות. כן? יש את היין, יש את הבשר, אבל כן? היין ובשר מלבים ומחזקים, כן? את התכונה המקבילה להם בנפש. בבחינת מין מצא את מינו וניאור. אז יש לנו פה בן, מה? איך?
סורר בגימטריה זה אבשלום בן דוד.
שלום. נכון. הוא התרשם מיופיו, התרשם מכוחו, אבשלום. כן? סורר בגימטריה, אבשלום בן דוד. אצל אבשלום אפשר היה לראות את הצד של היין, של שיקרון הכוח, שיקרון היופי, שייך לדברים האלה. נחלט. דוגמה יפה. מה זה, כמה? זה מדויק? עשית חשבון כבר, ידידי, זה מדויק? סורר ו... ואבשלום בן נביא זה כמעניין. כן, חישוב מהיר. נכון. כן. מדויק, בעל התורים. כן. בעל התורים, הוא הביא את הפירוש לו לתורה כמתנה לחותנו. כן, הוא הביא איזה מתנה לחותנו. את הפירוש הזה עשה פירוש. ככה הם מכבדים אחד השני, ידי דברי תורה. כן. שזה נאמר עליו, גם על בעל מנות הלוי, שכתב פירוש למגילת אסתר, מגילת רות. אז כתוב שהוא הביא איזה מתנה לחותנו. הפירוש הזה, זה... בבקשה. כן, אז נחזור לענייננו. אנחנו גם פה רואים, בהמשך לכל השמיעות השליליות והבעייתיות שפגשנו בפעמים הקודמות, אנחנו עכשיו נפגשים עם סוג חדש של שמיעה. פה השמיעה היא לקולו של הטבע. קולו של הטבע. למה נקרא שמו נער? שהוא מנוער מדעת. מה זה מנוער מדעת? כן? כתוב, איוולת קשורה בלב נער. איוולת קשורה בלב נער. כלומר, עדיין שולטים בו כוחות טבעיים. גם כוחות הדמיון, וגם כוחות התאוות. אנחנו מבחינים באופן כללי בעולם הטבע בשני סוגים של כוחות. כן? בעולם הטבע של היצר, היצר הטבעי, קיים את היצרים, כן? היותר גופניים, שזה התאוות, אכילה, שתייה, ממון וכו'. ויש את היצרים היותר רוחניים, כוח הדמיון. כן? שאדם מדמה, כן? אדם יוצר לו תמונות, אדם מסתכל, נותן מימדים, כן? לדברים, מימד עומק, מימד גובה, כוח הדמיון. אדם מדמה לו שהוא ציפור, אדם מדמה לו שהוא חכם, אדם... כוח הדמיון הוא כוח מאוד מיוחד, כן? שהוא מציג דברים בצורה בעלת מימדים, כן? מציג אותם יפים, מציג אותם מקסימים מאוד, כל עבודה זרה מבוססת, כן? או נאמר, הצד המהודר של העבודה זרה הוא בני על כוח הדמיון. אם כי עבודה זרה היא בנויה גם על תאוות, זאת אומרת, תאוות שמקבלות את אישורן מכוח הדמיון. עבודה זרה זה שילוב של תאוות שמקבלות את חיזוקן ואישושן ואישורן מכוח המדמה. זה עבודה זרה. זה תרכובת מעניינת, כן? של יצרים אפלים ושפלים, שמופיעים וטובעים את הגשמתם על ידי צירוף של הצטלה, של מעטפת, כן? של יופי והדר. גם מצד המדמה, גם מצד המחשבות אגב, גם המחשבות יכולות להפך לחותמת גומי של התאוות האלו. אבל, באופן כללי, עבודה זרה היא תוצר מוזר של תרכובת בין תאוות דמיונות ודמיונות. הבחור שכשנמצא פה לפנינו, הוא הגיח לאוויר העולם עם כל המטען הטבעי הזה, כמו שילדים יודעים לדמות. תודה רבה. כמו שילדים יודעים לדמות, ילדים יש להם כוח דמיון מאוד מפותח, ידים ודאי שיש להם יצרים, יצרים טבעיים. אגב, חז"ל אומרים, בן סורר ומורה, לא ייתכן שהוא קטן, כי קטן פטור מדין מוות. חייבים להגיד שהוא גדול. אבל זה קטן, שעם כל הכוחות הטבעיים האלו, הוא הלך והתפתח, וכאשר הוא גדל, אז זה נהפך מיצר רע טבעי, איך כותבים, איך כותב שם, איך אומר הפסוק? ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש ציד, ויעקב איש תם יושב עולים. למה לא אמרו לנו, לפני שהם גדלו, מה הם היו? כל עוד הם לא גדלו, אף אחד לא דקדק על מעשיהם. פירוש הדבר, כאשר עשיו היה צד חיות בקטנותו, עדיין זה היה מצד הטבע, הפשוט. ברגע שהוא עשה את זה בגדלותו, זה נהפך לאידיאל. זה כבר נהפך לעבודה זרה. של לרדוף אחר חיות. בכלל, לקנות לו את המעמד שלו על ידי רדיפה, על ידי ציד, על ידי כיבוש, על ידי ניצוח. כל עוד הוא היה ילד קטן, זה היה טבעי. ילדים קטנים, אתם יודעים, טבעי. בסדר. זה לוקח לזה את הכדור, זה לוקח לזה את הכדור. אל תחליט החלטות עדיין. זה עדיין יצר טבעי. אנחנו לא מוצאים פה עדיין עבודה זרה. אנחנו לא מוצאים פה עדיין שיטה.
זה טבע.
ויגדלו הנערים, מכיוון שנוסף מימד הבחירה החופשית, וכוחות נפש נוספים, כדוגמת השכל, הצטרפו, פה כבר אפשר לקחת הצייד ולעשות ממנו תפיסת חיים שלמה. ופה הבעיה, שאתה לוקח את כוח הדמיון ואת התאבות, ומעביר אותה מתקופת הילדות לתקופת הבגרות, אבל בלי אבא ואמא, בלי שהאמא מלווה את המצבים הטבעיים שלך, ומציבה להם כבר גבולות עוד בילדות, זה מה שנקרא גיל חינוך, ובלי שאתה שומע לקולו של האב, שכבר סולל את הדרך המחשבתית השכלית, שנותן לך אפשרות להתבונן באור השכל לאן הדברים צריכים לזרום, מה מקומו של הדמיון, מה מקומו של היין, של תעצומות הדמיון בתוך הנפש, מה מקומם של התאוות. כשאין לך את האימא ששמה את הגבול הטבעי של סדר, ניקיון, זמני ארוחה, הסתפקות במועד, שאין לך את האימא שמציבה את התורה הטבעית ושמה גבולות לטבע הראשוני, וחסר לך את האבא שלוקח את כל הטבע לקומה השכלית, שזה כבר מוסר יותר גבוה. שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. כן? זאת אומרת, תורת אמך זה תורת הטבעים הבריאים. כן? אגב, יש טענה, כן, על מחנכיו של אדוניה. אדוניה שהיה ילד, כבר אז הוא היה משחק עם הסוסים. הוא כבר אז היה עושה תרגילי כיבוש, כן? כילד. הרב קוק מספרים, שבילדותו כבר היה מעמיד את הילדים בגן, כן? הוא עומד בראש הטור ואומר לארץ ישראל. אז כבר, עדיין, טוב, נחכה ונראה מה יהיה, בעזרת השם, אבל כבר בילדות, הוא היה מעמיד טור ילדים, עומד בראשה לארץ ישראל. הוא היה אוהב להתעסק עם הספרים הגדולים של אבא שלו, עם הגמרא. הוא היה רוצה את הספרים הגדולים דווקא. להחזיק את הספר הגדול. אבא אומר לו, זה גדול, אתה ילד קטן עוד. לא, אני רוצה את הספרים הגדולים. תתחיל עם הספרים הקטנים. אחרי זה עם הספרים. הוא כבר היה את הספרים הגדולים. כן, ככה. מחזיק אותם חזק חזק. נו. זה אמרו, זה היה קטן, מן הסתם גדול יהיה. אבל עדיין זה תלוי בחינוך. זה עדיין תלוי ידיו של מי. בעצם יפעלו על הכוחות הטבעיים האלו. זאת אומרת, אצלו, אצל אדם הראשון, כשאומרים לנו שהמלאכים היו צולים לו, מה, זה באמת קשה להבין? זאת אומרת, פה במקרה זה התשובה היא מאוד ברורה, מאוד פשוטה. אולי תגידו אתם, זאת אומרת, אתה שואל ככה. אם אנחנו אומרים שיין ובשר מרמז על תאוות, כן, פיזיות, ותאוות או יצרים רוחניים יותר, כדוגמת דמיון ומחשבות, איך יכול להיות שאדם ראשון היה לו עסק עם כל אלה, והרי כתוב, כמו שאתה אומר, שמלאכים היו צולים לו בשר ומסננים לו יין? מי שרוצה להשיב לזה, מה, על השאלה הזו, כן? כלומר, מה זה מלאכים צולים לו? אז מה זה מלאכים צולים? זאת אומרת, קודם כל, היה לאדם הראשון, מה? היה לאדם ראשון דמיון. היה לאדם ראשון תאוות. כן? כן? היה לו דמיון ותאוות. כן? אבל מי צלה לו את הבשר ומי סינן לו את היין? כן? למה צריך לצלות בשר בכלל? למה צריך לסנן יין? זאת אומרת, כוח מלאכי עליון מאוד היה מתקן לו גם את התאוות וגם את הדמיון. זה התיקון של התאוות. כן, היו עושים את זה בשבילו, כן, הייתה לו השגחה עליונה מאוד מאוד. היו מסננים לו את היין. מכל הסיגים של הדמיון, מכל התערובות של הדמיון, כל השקרים והאבלים שבדמיון, וגם היום סננים גם צוללים את הבשר, שזה תיקון הבשר. נכון. בדיוק. זאת אומרת, מה תפקידם של האב והאם במהלך החינוך של הילד? לצלות לו את הבשר. בדיוק, זה המלאכים, זה השליחים. מלאך זה גם משון שליח. זאת אומרת, אבא ואמא הם בעצם שליחים אלוקיים, שתפקידם זה להעביר את הילד מתקופת, כן, הינקות אל תקופת הילדות, מן הילדות אל הנערות, מן הנערות אל הבגרות ואל הזקנה. זאת אומרת, כל מה שמניחים ביסוד. אז יש לנו פה מפגש מופלא בין כוחו הרועם של הטבע הילדותי. אבל אמרנו, לא דנים אותו למיטה, אין דין סורר ומורה בילד קטן, כי עדיין זה התוואים הראשוניים שלא קיבלו עדיין, כן? לא קיבלו עדיין את העיצוב השלילי, הסופי. עדיין זה כוחות טבעיים שאפשר ללוש אותם, אפשר לעצב אותם, אבל ברגע שהוא מגיע לגדלות וממשיך לעשות את זה, אז אנחנו רואים שבעצם ידי האב והאם לא הצליחו להטביע בו חותם מוסרי ראוי. הן מצד ריסון הכוחות הטבעיים על ידי האמא, ששמה סדרים טבעיים פשוטים, דרך ארץ מה שנקרא, והן מצד האב שלא יצליח להחדיר לו את הכיוון המוסרי השכלי. והילד הזה לפנינו, בעצם יש לפנינו ילד שהוא תוצר מעוות. תוצר מעוות. עכשיו, לא נכנס פה לעניין המוסרי, לא נכנס פה לעניין, איך הורגים, נעזוב את זה שנייה, רק ננסה להבין את ההיבט המוסרי, איך הדברים מתפתחים. יש פה הרבה שאלות. המוסר הטבעי שלנו, האנושי, מקשה עלינו מאוד להבין איך בכלל יכול להיות שאבא ואמא ייקחו את הילד שלהם מתוך ידיעה שעכשיו הם הולכים בעצם להרוג אותו. כן? הם תפסו אותו ולקחו אותו לזקני העיר ואמרו לזקני העיר שהוא לא שומע. מה, הם לא נודו תורה, אבא ואמא האלה? הם לא יודעים שבן סורר המורה נהרג? הם לוקחים את הילד שלהם ביודעין. אני לא מתייחס לשאלות האלו כרגע. יש בזה מחלוקת בכלל, אם היה בן סורר מורה או לא היה בן סורר מורה, כן? יש דעה שהיה, ואני ישבתי על קברו, כך אומר אחד התנאי האמורים. בסדר, לא משנה. אנחנו מסתכלים כרגע על תהליך חינוכי מסוים. בואו נעזב את השאלות, כן? שאלות יותר מורכבות, מסובכות, המוסריות, שיש בעצם המעשה הזה. איך הורים עושים את זה לבנם, ואיך בכלל אנחנו מבטרים על הנער הזה. מה, אנחנו לא מכירים? נערים במצבים איומים ונוראים, שוודאי הם זוללים וסובעים, ולמרות זה הם יושבים פה, אולי אפילו בחדר הזה. אולי אפילו בחדר הזה, יכול להיות. מה, אז מה כל העניין? זה שאלה בפני עצמה. כן, איוב. אה? איוב. כן. טוב, אתה לא תרצת עדיין. אתה לא תרצת, רק הכבדת את השאלה, מי אמר שהשנים הבאות לא ישפרו אותו? אנחנו יודעים הרי את כוחה של תשובה. איך מחליטים שהוא מוטב, שימות זכאי ולא חייב? מי אמר שהוא יהיה חייב? מי אמר שהוא יהיה חייב? כוח התשובה הוא עצום? מי יודע את מי יפגוש? אולי יפגוש את הלדן, יודע איזה מורה בבית הספר, ישפיע עליו, מה לא? לא מכירים דברים כאלה, כל מיני אנשים ממש מסוכנים. שפתאום בית ספר תיכון פגשו את המורה לחקלאות, פגשו את המורה למכניקה, וזה היה איש שינה את חייהם. אני מכיר סיפורים כאלה הרבה. כן? מה היה? יש לו היה דבר כזה?
אולי
הם גוי שתרבים. נו, נו, נו. כמה בריונים ועבריינים, כן. ברוך השם, שנתקדשו ועלו. ולא פחות בן סורר ומורה. לא יודע, לפי הבנתי. זה לא פחות בן סורר. נו, ודאי שמחלו לטרת בשר ותרתימר בשר ולוג יין. כן, מה, לפחות את זה, כן? אבל בי כן, ברוך השם. ראשי ישיבות, כן, מרביצי תורה ברבים. אז מה כל העניין פה? זה שאלה שאנחנו לא מתעסקים בה כרגע. לא את זה באתי לתרץ פה. באנו, נחזור ונאמר. בואו נוציא מזה את השורה התחתונה, כדי שנוכל להמשיך במסע המרתק הזה, להבנת עניינו של בן סורר ומורה. באנו פה להתבונן בכוחו של הטבע. הטבע האנושי שמופיע לפנינו בנפש הילדותית. ואת שני המרכיבים של הטבע האנושי. המרכיב הגשמי, תאוות ויצרים, והמרכיב הרוחני, מחשבות ודמיונות. אבל קשה לדבר על מחשבות כי זה ילד קטן, לא משנה, כן? אלא בעיקר דמיונות. והטבע הזה הוא חומר גלם, שאבא ואמא, ידי האומן של האב והאם, הכוח המרסן את הטבע הראשוני שזה האמא, וקובע לו סדרים פשוטים. כדי שלא ירד לתמיון. והכוח המעלה ומזכך של האבא, שזה המוסר, של האב, כן? לכו בנים שימעו לי, יראת השם על עמדכם. שני הכוחות האלו צריכים לפעול על הטבע היסודי, ולהביא אותו למצב שבו הוא הולך ומתפתח. הולך ועולה, הולך ומתקדש. ולפנינו, אם כן, דוגמה, כן? לתא משפחתי שלא השכיל להביא את הילד למצב כזה. מיד, כן. איך זה אפשרי שההורים אומרים דבר כזה, מנסים לפתור את עצמם בטענה של לא שומע בקולנו? תראה, בסופו של דבר, ההורים צריכים להיות כנים עם עצמם ולשאול את עצמם, האם באמת הם עשו את הכל? בנינו זה סורר ומורה, לא שומע בקולנו. כדי שאב יוכל להגיד, לא שומע בקולנו, אנחנו מצידנו עשינו את שלנו, הוא לא שומע בקולנו, בוא שם, פה מדובר על דבר כזה. ודאי שאם ההורים מצידם, הם האשמים, מתכן שהדין הזה בכלל לא היה קיים. כן? כדי שאב והם יוכלו להגיד שהם מצידם עשו את הכל, כן? והבן הזה הוא לא בר חינוך, כן? שור אין לו שמירה אלא, איך כתוב? שור אין לו שמירה אלא סכין. שור משתולל, שור מועד, השמירה היחידה שלו זה לשחוט אותו, כך אומרים. אין לו שמירה לסכין. כדי שאב ובן יאמרו, בנינו זה, סורר ומורה, אינו שומע בקולנו, זולל וסובה, היינו שור, אנחנו לא יכולים לשמור עליו, אין לו שמירה אלא סכין. מוטב לפחות שיאכל בשרו, ולא ינקח בני אדם. מוטב ימות זכאי, ועל ימות חייו, זה הרעיון. כן? זאת אומרת, עדיף שעכשיו ימות, לפני שנתפתחה הרשעה, כי אנחנו רואים כבר את הכיוון היסודי שלו הולך, זה עדיף, שימות זכאי, יוכל לקבל שכר באופן הזה, זאת השם, יוכל לתקן את עצמו יותר טוב בגיהנום. כן? זאת השם, נזכה לתיקון יותר מהר, יוכל אפילו לזכות לאיזה חלק משמעותי בגן עדן. כן? זהו, נגמר הסיפור. כדי שההורים יוכלו להגיד דבר כזה, אולי גם זה הסיבה שאף אחד זה לא יתקיים, כי ריבונו שלם יודע היטב שזה לא תלוי בבן, שהבן הוא נפץ צופים. רק השאלה, זה מה שאמרתי מקודם, אם הוא יפועל בידיו של מורה המכונות או של החקלאי, שהוא יודע להתייחס, הוא כבר יוצא ממנו את כל הטוב. וזו הראיה. עצם עובדה שאנחנו רואים אנשים שכביכול בילדותם ונערותם התנהגו בצורות קשות, ואנחנו רואים אותם היום במעמד גבוה, כן? בעולם התורני, עובדים על עצמם, זה מראה שאותם אנשים הם טובים. הקהורים לא השכילו לרדת, כן? לעומק נפשם. נכון? בדיוק כך. כן? ויתכן שבגלל מה שאמרתי כעת, אין בכלל דין סורר מורה. וזה דעת מי שאמר, לא היה ולא נברא. בין סורר מורה לא היה ולא נברא. למה? כי אין לך אדם וילד בישראל שאי אפשר להוציא מנות הטוב. אין דבר כזה. אין דבר כזה. יכול להיות. אבל התורה מציגה לנו איזה מצב היפותטי, כן? שיותר מדבר ברמת העיקרון. זה כמו גמרא שמביאה איזה מקרה שלא היה ולא נברא. וכי, כן, די, הרבה פעמים יש כאלה שמתרכזים על זה. מה הגמרא מדברת על ביצה שנולדה ביום טוב? כן, ככה הם צחקו, הגויים, כן, ראו, מה זה מסכת ביצה? מה זה, כל זה על ביצה אחת? כן, זה על ביצה שנולדה ביום טוב. מה יש ככה מלדבר על ביצה שנולדה ביום טוב? אבל דרך הדוגמה של ביצה שנולדה ביום טוב, אתה מקבל עקרונות אדירים. כי הרי החוקים שקיימים בשמש, קיימים גם בגרגר החול. כשאתה מתבונן בגרגר חול, אתה לומד פיזיקה, אתה לומד ביולוגיה, אתה לומד הנדסה, אתה לומד הכל. כל המדעים מרוכזים בתוך גרגר חול. כך אומר הרב קוק. שאותם חוקים שאנחנו מוצאים בגרמים השמימיים היותר גדולים, אנחנו מוצאים אותם גם בזעירי, כן? בזעירי הנבראים. שאתה לומד ביצה, אתה לא מבין שדרך ביצה שנולדה ביום, אתה לומד עקרונות שאחרי זה אתה משתמש בהם בדיני נפשות, אתה משתמש בהם דברים הרבה יותר גדולים. אבל הביצה נבחרה כדי לייצג, כן? זה איך היא תמצי, זה אפשרות קיימת שדרכה אנחנו יודעים עקרונות. זה הכל. זה הכל.
גם גרגירי החוב, אין גרגיר כמה שהוא קטן,
כן.
אין גרגיר
דומה לחברו.
כן, זה,
זה בפתיתי שלג. גם בגרגרי חול, בפתיתי שלג, ראיתי גם במיקרוסקופ. בגרגרי חול זה אותו דבר?
כן.
וואי.
אין שום גרגיר שדומד למחיד. אפילו לא מתקרב לזה.
וואי.
זה גם יש מחייב, זה גם יש אחר.
פלי פלי. פלי פלי. מה רוצה לשאול? רוצה לשאול?
כמעט זה.
כן, כמעט זה.
איבר
חיל של אורי. כן? חינמי. כן, כן.
אני חושב שביתה נבחרה כדוגמה, אני חושב שהיא משהו בפני עצמו.
בסדר, אתה אומר פה משהו מעניין. כן, הביצה זה לא רק איזשהו תירוץ כדי ללמוד חוקים נפלאים ועקרונות נהדרים בשמירת יום טוב. זאת אומרת, הביצה בפני עצמה, הביצה שנולדה ביום טוב, כן, הדין הספציפי הזה, כן, מי יודע איזה עולמות עומדים עליו. נכון? יפה מאוד. בסדר גמור. החלט מוכן לקבל. אולי שני הדברים גם יחד. היא גם נידונה בפני עצמה. הדין הזה יש לו חשיבות בפני עצמו, וגם מלמד אותנו דברים מסגבים וגדולים, שייכים גם דברים אחרים. נכון? נכון. תודה רבה על הערה. אז בואו נראה. אז בן סורר ומורה ננש, בשביל שלא שמע. תכתיב ותפסו בו אביו ואמו. כן, יש פה פעולת תפיסה, כלומר, אבא ואמא תופסים אותו. שימו לב מה יש פה. יש פה בעצם, דבר מאוד מעניין, יש פה בעצם איזשהו עימות חריף מאוד, במציאות זה בדרך כלל כך קורה, תשימו לב, בדרך כלל, בתוך המציאות אנחנו רואים שכל דבר, כל דבר שהיה אמור להיות בתוך איזה מערכת, ומאיזה סיבה לא נוצר קשר בין חלקי המערכת, אחרי זה יש מלחמה ביניהם. איש ואישה זכו,
שכינה
ביניהם, לא זכו? יש אוכלתם. כלומר, איש ואישה אמורים להשלים זה את זה. ברגע שהם לא משלימים זה את זה, הם דוחים זה את זה. אותו דבר גם פה, מעניין. אבא ואמא, למה הם תופסים את האלה? אולי זה ניסיון, אולי, ממש בזהירות, לנסות ולהסביר את הטעם העמוק, איך זה אבא ואמא עושים ככה לילד שלהם? תשובה אולי, 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 תשובה. הילד שלא שמע בקול הוריו, הוא בעצם ביטל את תפקידם. בזה שהוא ביטל את תפקידם, עכשיו הם חוזרים ומתקוממים עליו. כאילו, הם אומרים את המילים,
אתה
לא אפשרת לנו להיות אב ואם. כל האבאות והאימהות שלנו היא בטלה. גרמת לנו להיות ביטלים ומיותרים. מה נותר להורים לעשות? להביא אותו ילדים. להביא אותו ילדים. פלא. זכו שכינה ביניהם. כל המכבד את אביו ואת אמו, מעלה לה וכתוב, כאילו דרתי ביניכם וכיבדוני. כן? מכבד את אביו ואת אמו, כאילו כיבד את הבורא. מכיוון שלא הייתה מערכת של כבוד פה, אז ממילא כבר נוצר ניגוד. הניגוד הזה מתבטא בתפיסת הילד. שימו לב, הביטוי תפיסה אגב, בתורה, לעומת לקיחה, מה ההבדל בין תפיסה ולקיחה? בדרך כלל תפיסת המלכוח. זה במלחמת מדיין. תפיסת, כן? כן? תפיסת המלכוח זה לתפוס מטלטלים, דברים דוממים. לעומת זה לקיחה, מה היא? לקחת בדיבור. קח את אהרון. קחהו בדברים. כן? קח את אהרון. אשריכם שנתמניתם להיות פרנסים לישראל. קחהו. לקחת זה לקחת בדיבור. לתפוס זה לתפוס עצם דומם, לא חי, שאיבד את תכונת המדבר שבו. ההתייחסות לילד הזה, תשימו לב איזה התייחסות. אבא ואמא תופסים בו, כאילו הם תופסים איזה חפץ דומם, שאיבד כבר את כל שאר רוח, כי הוא זולל וסווה. הוא שורר מורה. מה נשאר ממנו? חפץ דומם. אולי זו הסיבה שגם בסוף רוגמים אותו. מידה כנגד מידה. אבן היא דוממת. כן? אבן היא דוממת. הייתי אומר שיש פה התקוממות של הדומם על הילד הזה. ילד, אתה נועדת להיות מדבר, וירדת למדרגה דומם. כאילו האבן אומרת, תתבייש. אתה היית צריך להיות מעליי, ואתה מתחתיי, עכשיו תהיה מתחתיי באמת. ורגמות, זה משהו מוזר, שאני לא יודע אם זה אמת מה שאני אומר, אבל זה הרגשה כזו, כאילו הדומם ניקה מן האדם שירד מתחת למדרגת הדומם, ותפסו אותו, אבי ואמו, כן? תפיסה, לא לחינם, זאת אומרת, אנחנו מניחים שמה שכתבה תורה, מניחים ומאמינים שהמילים מדויקות, ותפסו בו אביו ואמו, ויוציאו אותו אל זקני עירו, ואל שער מקומו, ואמרו אל זקני עירו, בנינו זה שורר ומורה וכו', ורגמו. אז שימו לב את כל החבורה המעניינת שפה לוקחת חלק. מי יש לנו פה? יש פה את אבא ואמא. יש פה את זקני העיר. יש פה את שער מקומו. יש פה את אנשי העיר. היה מקום להתבונן ולשאול, כל אחד מן היושבים כאן, מה ארבעת המחלקות האלו אומרות לו? עם בלים אחרות, מאיפה יוצאת המחאה כנגד הילד הזה? ההתנהגות הזו של הילד היא גוררת מחאה אדירה מארבע מערכות. דיברנו על איזה מערכה? של האב האם עד עכשיו, נכון? זו המחאה שבאה מצד ההורים שמתמרמרים על כך שהוא לא שר למשמעת החינוך על שתי שלביו, אמא ואבא, כמו שאמרנו, דרך ארץ ותורה. אבל יש גם את זקני העיר. מי הם זקני העיר? זקני העיר אלה החכמים. החכמים. חכמי התורה. לאו דווקא בית המשפט. בית המשפט זה שער מקומו. שער מקומו זה בית המשפט. כן? אבל זקני העיר זה החכמים. כן? כך אותו דבר גם לגבי איש שאומר, לא מצאתי לנערה בתולים. ופרסו הסמלה לעיני זקני העיר. אומר אור החיים הקדוש, מי הם זקני העיר שם? בדרך הדרש. אותו אדם שטוען לו, מצאתי לנערה בתולים, הוא אומר את זה, הנערה זה התורה. ומדובר באדם שבא ללמוד תורה, לומד ואומר, אין חר בתורה. לא, לא רציני. אין. לא מצאתי בה, אומר אור חיים, למדתי תורה ולא השתניתי, לא השתפרתי, לא התקדשתי. לא מצאתי לנערה עניין חוזק ונאמנות. זה לשונו של אור חיים הקדוש. לא מצאתי בה חוזק, היא לא שיפרה אותי. לא מצאתי. היא לא נאמנה, היא לא מקיימת, מה שמבטיחה, זה נקרא, אין חוזק. ופרסו הסמלה לעיני זקני העיר. מי יוכיח שאתה שקרן? זקני העיר. אלו הגדולים והחכמים שהתעלו מכוח התורה. בואו ותראה את ההוא. תראה מה התורה עשתה לו. בואו ותראה מה התורה עשתה לו. זקני העיר זה אנשי המופת שמחזיקים את החוכמה, ספוגים בתורה ובהליכותיה. המחאה באה מצידם. הם לא יכולים לסבול תופעה כזו שבן סורר ומורה לא מתקדם, לא מתפתח. כן? זה זקני העיר. ושאר מקומו, זה האנשים שמחאתה מגיע עד למדרגת הפסק. פסק ודין. פה יוצא הפסק. סקילה. אבא ואמא תופסים. זקני העיר מוחים בדרכם שלהם. איך ייתכן שנער מגיע למצב כזה? הרי אנחנו יודעים מניסיוננו שאפשר להתקדש. ושער מקומו פוסק. שער מקומו זה בית המשפט. הוא הערכאה העליונה, ששם מתכנסים המחאות כולם. והפסק הוא רגימה. ומי הם אנשי העיר, מעניין? מה אתם אומרים? אגב, הם מקבלים את הלוקסוס הכי גדול, הם רוגמים. זה מעניין. הוא רגמו, הם מוצאים מן הכוח אל הפועל את הדין. אמרנו שכל המחאות כולם מתכנסות למצב של פסק תורני, פסק, ורגמו, ומי מבצע? אנשי העיר. מי הם אנשי העיר? עמך! בוא נשמע קצת, זה כל כך מרתק, אני אשמח לשמוע. הנפגעים הפוטנציאליים. איפה ראים את דבר דומה לזה? כל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. כן? כי אם אתה רואה סוטה בקלקולה, אתה צריך לעשות הגנות, כי זה כבר חדר אליך. כן? אז זה אנשי העיר, שהם רואים תופעה כזו, זה אנשים הפשוטים. לא זקני העידה, ולא שער מקומו, ולא אבי ואמו, אלא עמך. כשרואים תופעה כזו, אתה אומר בצדק, הגנה. הם צריכים לעשות את המעשה בעצמם. לא מספיק להם רק לשמוע בעיתון שיש בן סורר מורה. הם צריכים להיות באותו מעמד, קרובים לבור הסקילה, ולזרוק את האבן, כדי להשריש בקרבה, מה שקרוי בלשון התורה, כן? למען, איך כתוב שלה? למען יראו, ישמעו ויראו, זאת אומרת, ישמעו ויראו. יפה, יש מישהו ראי נוסף על עניינם של אנשי העיר? אל תסתמו, שלא יסתמו מעיינות הסברה בגלל מה שהוא אמר. הוא אמר דבר מאוד יפה, אבל יש עוד מקום להתבונן על זה מפנים שונות. מישהו רוצה להוסיף משהו בעניין של זקני העיר, של אנשי העיר? כן? אני מניח שכולנו מסכימים שזה אותם אנשים הפשוטים, כן? אבל איזה סוג של מחאה הם משמיעים? כן? מהי המחאה שלהם? כן? למה הם מוזמנים? האם מוזמנים לפה רק לצורך הרגימה, או שיוצאת מהם גם איזה מחאה, ודומה למחאה של הערכאות הקודמות? כן.
אולי מבחינת כל אנשי עירו, דווקא עירו שלו, כי יכול להיות שבכל עיר יש לה שפה שלה.
כן.
ובעיר שלו, כפה שמקובל, כי יכול להיות שבכל מקום יש מנטליות אחרת, אבל בעיר הזאת מקובל שפה מסוימת, ואנשי עירו זה אנשים שיודעים בדיוק איך צריך לדבר. דווקא אותם אנשים שיודעים שהוא לא עושה את מה שמקובל על כל החברה הזאת ספציפית, על כל האנשים שבעיר הזאת.
הוא חריג ביחס לאנשי עירו.
כן.
אז אנשי עירו רוגמים אותו, למה? מכיוון שהוא עבר לשפה המקומית. והשפה המקומית היא שפה של אל תזלול ואל תסבע, ככה אתה אומר.
וזה עירו, וזה לא העיר, אלא עירו ספציפית שלו.
אבל אתה מניח הנחה שמן הסתם כל דין כזה שנעשה בן סורו מורה, תמיד שפת המקום היא שונה ממעשיו. יכול להיות שדווקא לא.
אם זה מישהו חיצוני, אז יכול להיות, תקשיבו, אני לא מהעיר הזאת, אני לא, ככה למדתי. אז בכל עיר יש את...
היה לך לנהוג בהתאם למנהג העיר, ובעיר הזו כולם כן. אז אתה אומר עוד תנאי בשביל שיהיה בן סורר מורה. כדי שיהיה בן סורר מורה, אתה אומר שהוא צריך לעשות הפך ממנהג עירו. מעניין אם חז"ל אומרים את זה. חז"ל אומרים הרבה תנאים, אגב. הרבה תנאים. שאבא ואמא צריכים להיות באותה הקומה, באותו הגובה. שהם אסור להם להיות חרשים, אסור להם להיות אילמים. אם לא מתקיים באחד מהתנאים האלו, כבר לא מתקיים בן סורר. יש המון תנאים לבן סורר ומורה, אגב, מדיוקי הפסוקים. אתה מביא עוד תנאי כדי לעשות זה עוד פחות אפשרי. ברוך השם, כבר לא מוסיף, אתה אומר. כן, אתה מדייק, אנשי עירו, הם האנטיתזה של התנהגותו. ועל הרקע של השוני הזה, כן, משם בא תוקף הדין. היה לך ללמוד ולא למדת, אנשי, טוב. זה מעניין. מעניין, כן?
האיש והאישה באותה קומה. זה הכוונה ששתי הכוחות הם
מחלכים צריכים... לא, פשוט, כפשוטו. אותו גובה בדיוק. אותו גובה, בלי נעליים. אותו גובה.
איך
אישה
באותו
גובה?
מה?
אתה
חוזר
למד?
בלי נעליים.
אתה חוזר למד עם הכאבים.
אוקיי.
צריכים
להשפיז
את באותו גובה?
אה?
צריכים להשפיז
את
באותו גובה.
לא, טוב. אין בן סורר מורה. אין בן, יוצא לחופשי. עקב תשמעון. עקב תשמעון. כן. מישהו עוד רוצה להוסיף משהו בעניין הזה של אנשי עירו? כן. כן. כן.
היו לוקים.
ציו שם רע על בת ישראל.
כן.
יוסי.
כן.
כן, קול רם.
כן. הוא לומד תורה, והתורה לא השפיעה
עליו. אז אנשי עירו באים לכאן, והם בעצם מוקעים את הנקודה הזאת, כן? וזה שהם רוגמים אותו, כן? שהתורה לא תשפיע עליו. אז אתה נותן את ה... זאת אומרת, דווקא אנשי עירו מוכיחים את זה. אנחנו אמרנו שזקני עירו מוכיחים את זה. אתה רוצה להגיד שאנשי עירו מוכיחים את זה. כשדיברנו על זקני עירו, דיברנו באמת על ה...
כן, זקני עירו הם כבר הגיעו, הם ספוגים בתורה, כן, בשבילם זה יותר פשוט, כן, לבטל את הטענה הזאת שהתורה, חס ושלום, לא משפיעה. אבל דווקא מאנשי עירו זה צריך להגיע.
אז אתה אומר משהו אחר. אתה אומר, מה שאני שומע פה, זה חידוש שלא שמענו עד עכשיו. התשובה הנפלאה שלך, הדברים שנאמרו על ידי אחרים, אבל אתה אומר כיוון נוסף. עדיף לנו, מה שאמרתי מקודם על זקני העיר, שהם באים ומוכיחים, כן, בקדושתם, מדרגתם, שהנה. אתה אומר, לא, זה לא חידוש שזקני העיר אומרים את זה. החידוש הוא שהמחאה יוצאת אפילו מהמוסר הטבעי. אנשי העיר בעצם מבטאים את המוסר הטבעי, שמצד המוסר הטבעי הוא נרגם. מעניין. הוא עושה דבר בניגוד למוסר הטבעי. זקני העיר הם מדברים על רמות יותר גבוהות. זה לא כך חידוש. זה שהוא לא הגיע לרמות גבוהות, הבן סורר מזה פשוט. אבל אפילו המוסר הטבעי אין לו. זאת אומרת, אנשי העיר הם המחאה שיוצאת מצד המוסר הטבעי. זקני העיר זה המחאה שיוצאת מצד מוסר התורה. מוסר התורה. מעניין. אבל החידוש הוא שאפילו מצד המוסר הבסיסי ביותר, אנשי העיר, שזה מבטא את המחנה המשותף המוסרי, כולם מתייצבים על, כן, המישור הזה. אנשי העיר, כן, אפילו מצד זה הוא סתה. ופה באה הרגימה. זאת אומרת, הרגימה לא יכולה לבוא מצד זה שהוא לא היה קדוש. מצד זה שהוא פרא אדם. בדיוק, הוא לא הגיע למחנה המשותף. איפה אנחנו רואים את זה יפה? לא נחתם גזר דינם של דור הפלגה, דור המבול, עד ששלחו ידם. בחמאס דווקא. חטאם לא היה בזה שהם לא היו זהירים. אולי זהירים כן. כן, זה גם בעיה, לא להיות זהיר. לא זריזים, ודאי שלא נקיים, פרושים. לא, זה לא היה חטאם. החטא שלהם היה בזה שהם עבדו את הקרקע הבסיסית ביותר של המוסר, חמאס, לגנוב אחד לשני, לא לכבד את ממון הזולת, פה בעיה. פה כבר נשחטה הארץ, והנני משחיתם את הארץ. אומרים חז"ל, מה זה משחיתם את הארץ? משחית את, כלומר, אני מטשטש טפח של פני המחרשה. כלומר, משחיתם עם הארץ. כלומר, טפח של פני המחרשה נעקר. כלומר, הטשטוש, שלושה טפחים, בעצם נמחו. והנני משחיתם את הארץ, אני משחית אותם עם שלושה טפחים של הארץ. מה הרעיון בזה? מידה כנגד מידה. כמו שהם טשטשו בהתנהגותם את שלושת הטפחים של המוסר הטבעי, אני משחית שלושה טפחים של הארץ. השחתה של שלושת הצפחים לעומק של הארץ מבטא בעצם את זה שהם השחיתו את הקרקע שעליה הם עומדים, הקרקע המוסרית. לכן נחתם גזר דינם הזה. כי בכל ריבונו של עולם המתין להם הרבה הרבה שנים מכל החטאים הנוראים, עד החמאס. אנשי העיר הם מבטאים את המחאה הנוראה שיוצאת על אובדן המוסר הבסיסי ביותר, שבין סורר ומורה, הגיע אליו. אולי מצד זה שהוא לא שומע לאביו ואמו. טוב, קשה להגיד ככה, אחרת אנחנו, כן, עבדנו כולנו, עבדנו. אבל מצד זולל וסובה. כן? תכף אנחנו נראה מה המשמעות של זולל וסובה. דיברנו על זה מילה. אולי בדקה או שניים נדבר על זה. אבל זה רעיון יפה, מה שאתה אומר יוסף. זאת אומרת, אני, משום מה יש לי נטייה יותר חזקה לפירוש הזה, אבל זה לא חולק, זה לא מבטל את הפירושים האחרים. אבל יש נטייה לבוא ולומר שבאמת, פה מדובר על רמת המוסר הבסיסי, שברגע שהיא נהדרת, אז מגיע הרגימה. כן? פה כבר אין מקום לחיים עוד. אין מקום לחיים. זה הרגימה.
יפה, יפה.
מה? מה היה בך? מה היה בך?
האמת נהדרת.
האמת נהדרת. כן, אבל באיזה מובן, תראה איזה שפל מדרגה, תראה איזה שפל מדרגה שזה... כן, כן, שרוצה... כן.
דווקא, 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 הרוב נופלים בגזל, זאת אומרת, זאת אומרת, גזל ברמות הדקות שלו, זה גניבה דעת, זה גניבה קטן, זאת אומרת, לא להגיע לגזל, זה מגע גבוה מאוד, זאת אומרת, זה לא דבר של מה בכלל, זה לא רמה בסיסי מאוד ממוחד, להגיע למטה שאתה נקי מגזל, זה לא דור העמוד.
כן, אבל זה מלא הארץ. זה מלא הארץ, חמאס.
אפילו חיות, זה לא שום.
אפילו חיות שימשו, טוב, זה בעניין של העריות, אבל מלאה הארץ, מלאה הארץ, מלאה הארץ פירוש דבר שזה נהפך לשיטה. זה כמו סדום. אתה מבין? אצלנו זה עדיין לא שיטה. יש יחידים שגונבים, אבל אין הסכמה לזה. יש מחאה. חוקי המלכות הם... אבל זה לא מלאה. זה לא מלאה. האדם עושה את זה בסתר. שם זה לא היה בסתר, זה היה חמאס. לקחת, לחטוף מידו של החבר. זה נקרא חמאס. זה משהו אחר לגמרי. זה ביטול מוחלט של הערך הזה. אדם לא היה מתבייש שהיה בסדר. כשאני גונב, טוב, קודם כל, כמו שאתה אמרת, הרבה מהגנבות, הם בכלל, אנחנו לא יודעים שאנחנו גונבים. זה דק. בעצם העובדה שזה דק, זה מראה לך שזה לא, זה לא, בוא נאמר, זה לא בוטה כל כך. זה דק. אבל גם כשאדם גונב יודע שהוא גונב, רגע לאחר מכן, הוא מרגיש לא טוב עם עצמו. אתה מבין? בעצם עובדה שהוא מסתתר. כן? זה ההבדל בין גונה וגזלן, בגנה וגזלן. שגזלן הוא גוזל לאור היום, לכן עונשו חמור יותר.
חמור פחות.
לא, חמור פחות, בגלל שהוא מתבייש שם, סליחה. או, אפילו מתבייש, תראה מה זה מעניין.
לא מתבייש.
נכון. בגונב,
הוא...
הדוגמה הזו היא לא טובה, נעזוב כרגע את הדוגמה הזו, זאת אומרת, אפשר להסביר את מה שאני רוצה להגיד גם לפי הדוגמה הזו, אבל ככלל, זה לא מלאה ארץ חמאס. אתה מבין? איך זה היה? יש משטרים ששם באים ולוקחים לאזרחים את הרכוש שלהם. אתה לא צריך להתנצל אפילו. אתה פשוט פותח את הדלת, ככה עשו ליהודים בשואה. כן? זה נקרא מלאה ארץ חמאס. פשוט לקחת. תבין, שאני בא אליך, אתה בא אליי עכשיו, אתה פשוט לוקח לי את העת. ככה, אתה לוקח לי את העת הזו. שאלת 10 שקלים, אל תתרשמו מה זה הזה. כן? לא, לא, באמת. אתה לוקח, ואני אומר לך, זה שלי. זה שלך.
הוא אוהב. במקום שתקלו בעגור, תקלו בדרכות.
רבותיי, זה לא פשוט, זה לא פשוט. זה לא פשוט. זה לא פשוט, זה לא מצד שפל המדרגה. זה לא פשוט. יש דברים, יש עבירות שיש בהם טעם. יש בהם היגיון, יש בהם טעות, מה שנקרא, לא זוכר את הביטוי וזה חדל, אבל יש איזה היגיון, איזו טעות מסוימת, טעות מחשבתית, אבל אם יסבירו לו, הוא לא יעשה את זה. מה שקורה היום, פה במדינת ישראל, ואם הזכרתם את גוש קטיף, גם בזה יש סברה. זה לא נובע מתוך רוע לב, חס ושלום, אסור להאמין בזה. זה לא נובע מתוך רוע לב. לא נובע מתוך רוע לב, תגיד מה שאתה רוצה, אבל זה לא מתוך רוע לב. שום פנים בפנים. תשכנע אותם שארץ ישראל חשובה. עד כדי, זה לא שהם לא חושבים שארץ ישראל חשובה, אבל עד כדי מחיר כזה של עשרות שנים, תשכנע אותם בבקשה. אתה מבין מה התמודדים אנשים האלה? אתה מבין כמה קשה להם לקבל את הדבר הזה? אתה מבין כמה קשה להם שאתה מכתיב להם את סדר היום הלאומי, הביטחוני, מי ימות ומי יחיה? אתה מבין כמה זה קשה להם? אז אתה אידיאליסט, שר כוח, שר כוח, שר כוח. לא, אל תהיה, לא נשקר את עצמנו. זה צריך לימוד. למה לשבת בין צרים? זה צריך לימוד. ראו את מאמרו של הרב ציון טוויל במעייני ישועה בשבת זו. תראו מה שהוא כותב שם. מישהו קרא מעייני ישועה? אתה מאמר של זה? תקראו מה שהוא כותב. תקראו מה הוא כותב. האם אתם חושבים לחזור לנצרים בזמן הקרוב? האם אתם רוצים לחזור לנגו? ודאי שאנחנו רוצים. אנחנו ודאי נחזור לשם מיום מן הימים. נו, ומה אם... לקחת לבנה וללכת, אם הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם, יש לנו עבודה. עלינו חובת הראייה. עלינו חובת הראייה וההוכחה שכדאי לשבת שם. הקדוש ברוך הוא זרק אותנו אל מחוץ למקום, כדי כדי שאנחנו נוליך מהלך חינוכי עמוק. זו הסיבה שאני הולך לאריאל, כך הוא אמר. עיר 30 אלף אנשים שרובם חילונים, זו הסיבה שאני הולך לשם. עם הקהילה שלי, עם בית המדרש שלי, כן? עם התושבים, אני הולך לשם. כי שם צריך להתחיל לעבוד. זה הפרוסדור לגוש דן. איזה גישה מעניינת. הוא לא אמר, רשעים, צריך לעלות שוב פעם, ולא אכפת לנו מה הם אמורים, כן? בחוקותיהם איננו מתחשבים. לא, מתחשבים גם מתחשבים בעם ישראל. כי עד שלא תשכנע את אחרון היהודים, שארץ ישראל היא של עם ישראל, אין לך זכות להיות שם. כי זה לא כיבוש יחיד. עם ישראל כולו צריך להיות שם. לא פיזית, צריך להיות שם בתודעה. אם יש פיגור בתודעה, גוש דן ימשוך אותך. הוא יהיה המאסף לכל המחנות. הוא ילך בסוף וימשוך אותך. ימשוך אותו. ההתרשלות שלו בסוף יגרום לכל הטור לייצר. אתה רץ קדימה. אשריך, איזה ריצה. אתה רץ, תסתכל מה קורה בסוף הטור. הטור מסתרך על קילומטרים. קרה לנו בצבא, לא? שהיינו רצים, הראשונים היו רצים, בדרך כלל הייתי באמצע לקראת הסוף. אבל שבו החבר'ה רצים, החזקים הרצים, פתאום המפקד היה עוצר אותנו באמצע הלילה. באמצע המסע, 11 בלילה, 12 בלילה. אני מבקש כולם לעצור, הוא הלך בראש הטור, ואומר לזה של ידו, תסתכל אחורנית, מסתכלים אחורנית בליל ירח, רואים טור פזור על קילומטר וחצי. תסתכלו איפה החברים שלכם נמצאים. ואתם רצים פה? מה זה צריך להיות? הוא היה גוער בנו, עוצר את הכל, מסע 30 קילומטר. הייתה נוספת עוד חצי שעה למסע, שעה כבר 2 בלילה, שבשעה 5 צריך לקום כבר. ובשעה 4 יש לך איזשהו, כן, הקפצה, כן, של רבע שעה. מה זה? עוד פעם למתין, ועוד פעם למתין, שיגע אותנו. עד שלא צמצמנו רווחים, זה משל. זה משל לחיים כולם. זה משל. אז אתה בא לבוא ולומר לי שמה שעושים היום זה רשעות, שזה מלארץ חז ושלום. אל תחשוב ככה את המשרים. אלא אם כן יש לך איזה רנטגן לבוא ולדעת מי ערב רב, אז אז ודאי שזו, אם יש לך איזה רנטגן, אני יודע, מיוחד, לרב קוק לא היה את זה. לרב קוק לא היה. אז אתה יכול לבוא ולהגיד אם מישהו זה ערב רב, והוא ודאי מתכוון לחבל. הוא סוסטרויאני. מה? דברים צריכים התבוננות מאוד מיוחדת, לקחת בלי להתבייש, ולהוציא מהבתים, וזה. רבותיי, לא להגזים, לא לבוא ולעצות שוב ושוב, להראות את התמונות, אלה לבושי השחורים, עם הנעליים השחורות, וזה, כל האסוציאטיבית. מה קרה לנו?
הם עד
השם מבינו. הם בשר מבשרנו, וגם בשבת הקשות האלו שהם נלצו להוציא משפחות שלימות, כן? ראינו את הצער על פניהם גם מתחת למסכה המטופשת שגזרו עליהם מפקדיהם, כן? ראינו מתחת למעטפת הזו את הלב, עזבו, נו, באמת, לא, זה לא מקבל. אנחנו רחוקים מזה.
רגע, אנחנו נתגור, לא נעזרנו, נעזרנו,
דרך המציגה
משם. אז מה
הם מבינים אותם?
כל יום
שיש מבינים שם. בואו, נעזור פוליטיקה, לפני שמישהו יברח. נו, באו לנו בטענות שאנחנו יותר, אבל אני מדבר יותר על הצד הפנימי של הפוליטיקה, בהקשר שדיברנו כאן, אני מבקש להוריד מסדר היום את הטענה הזו, כי באמת אין לה שחר ברובה. זה רחוק. זה רחוק מאותו מצב של אנשי עירו. בואו. כדאי שנאמין בזה. כדאי. אין קשה לנו. כדאי. ותפסו אותו, אם יש בהוציא אותו, את זקני עירו ישר במקומו, ואמרו את זקני עירו, בנינו זה סורר ומורה. סורר ומורה. כן? מה זה סורר ומורה? סורר זה שר מן הדרך. זה יותר הצעד של התאבות. ומה זה מורה? מורה את הוריו. כלומר, שימו לב את שני הדברים. אמרנו שבטבע הילדותי והאנושי מופיעים שני צדדים. הצד של התאוות, איך הפריצות התאוונית מתגלה בסרירה. הוא שר מן הדרך. זה אכילת הבשר. אכילת הבשר היא מראה על פריצת ההנהגה הגופנית. ואילו שתיית היין, מה היא עושה לאדם? היא מקפיצה אותו לתחושות דמיוניות ושכליות, ועכשיו הוא נהפך למורה. מה זה מורה?
מורה
הוראה. מורה הוראה. עם הכוחות הרוחניים שבו פתאום הוא מתחיל להגיד להוראה, מה לעשות? אז שימו לב, בסורר הוא מבטל את ההנהגה של אמא, כי האמא אל מול הטבע, כן? אל מול הטבע הפיזי והנפשי, אז אם כן, באכילת הבשר הוא כנגד האמא, ובשתיית היין הוא כנגד האבא מורה ההלכות. אמא לא מורה הלכות. לא מורה הלכות. אין שום עניין. אמא לא מורה הלכות. יכולה להגיד, אבא אמר כך וכך. איך שמעת את זה? זוג דיבר. מאוד מעניין. זוג דיבר. הם התלבטו. כן? האם להתיר לילדים שלהם ללכת לטיול בקרבת היישוב? אז האמא אמרה, לא, אני דואגת. ואני שומע את השיחה בטלפון, אני הייתי באוטו, בתור טרמפיסט. לא, אני דואגת, אל תלכו לשם ולשם. ואז היא פונה לאבא. אבא, מה אתה אומר? שילכו, שילכו. אז האמא אומרת לילדים, אתם יכולים ללכת. אבא מתיר ואני דואגת, אבל אתם יכולים ללכת. סמוד, מה הילדים חווים? מאוד מעניין. מה הילדים חווים כאשר הם נפגשים באמת עם, עם סיעור המוחות הזה של האבא הפוסק, שדעתו דעת תורה, והאמא הדואגת שמבטאת יותר את הרמה הטבעית. זה מאוד מאוד יפה. בכל אופן, הילד אוכל בשר, ובזה הוא מוציא את עצמו מחוץ לטבע. תאווה, פריצה, פריצת הטבע. והוא שותה יין כדי לבטל את ההנהגה של אבא, שזה הנהגת התורה. פסיקת ההלכה, הוראת הדין. וזה המשמעות של שטויי יין נכנסו נדב ואביהו. יש אומרים שטויי יין נכנסו. יש אומרים שהורו הוראה בפני רבם. וזה היינו אח. כי מתוך שאתה שטוי יין, רק מתוך זה יש בך תגבורת הרוחניות המדומה, שגורמת לך לחשוב שאתה מעל גדולי הדור, ואתה יודע יותר טוב. זה בעיה גדולה מאוד. זה הרעיון של בן סורר ומורה, שבאמת שני הקלקולים מתפתחים בו בגיל ההתבגרות ונקבעים בתוך פורמט קשה וקשיח שלובש צורה בחירית, בחירית, שמטבע הדברים יותר קשה, יותר עיקשת, יותר מורכבת, יותר מסובכת. זה כבר לא הטבע הראשוני שעדיין מצפה לידי אומן, אלא כבר משהו נתגבש פה, נתעוות פה. סורר ומורה, אינו שומע כל הסולל, זולל וסובל. הוא גם הוא כל אנשי עירו, הוא גם הוא כל אנשי עירו. טוב. הקפנו פחות או יותר את הסוגיות המרכזיות בבסוף.